ברוכים הבאים לפודקאסט של מאני טוקס. מאני טוקס. היי, אמיל, מה העניינים?
אהלן. אנחנו מקליטים?
כן, מקליטים.
יאללה, אבל פה אתה לא מקליט.
נכון. אז חכו שנייה. אוקיי, אז עכשיו יש גם הקלטת וידאו. פרק 2 של העונה החדשה של פודקאסט מאני טוקס. אמיל, וואו, יש לנו הרבה על מה לדבר.
בהחלט, בהחלט. הכי חשוב זה הדיסקליימר.
הדיסקליימר, נכון. אז בואו נגיד שהניתוחים והערכות הם בגדר דעות בלבד. כל העושה במידע הנמצא בשידור זה שימוש, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית. אין לראות מאמור המלצה או הזמנה לביצוע פעולות כלשהן. המידע המוצג הינו להשערה בלבד ואינו תחליף לייעוץ. יש לקחת בחשבון את הסיכונים הטמונים בהשקעות בניירות ערך, ואנחנו לא אחראים להפסדים כספיים שעלולים להיגרם לאדם הפועל על דעת עצמו בעקבות התכנים שעולים כאן. אז יש לנו היום הרבה דברים. Obviously, אפל, אנחנו נדבר על אפל ועל המוצר החדש, ה-Vision Pro, ויש גם קצת מה להגיד על טסלה, ויש מה להגיד על בייננס, וגם יש אפילו מה להגיד על תקרת החוב, ובואו נתחיל מהדבר הכי משעמם, בייננס.
איפה הגענו שקריפטו וחברות נופלות זה משעמם, אבל זה באמת משעמם.
חבר'ה, מהקריפטו, אני ממש מאוכזב, כאילו, מה נסגר איתכם? פעם ידעתם לספק כאילו דרמות אשכם וערב, היום כל מה שיש לכם זה העובדה שהרשות האמריקאית לניירות ערך, ה-SEC, תובעת את בייננס על כך שהפעילה בורסה, להגיד לזה ניירות ערך? יש משהו בבייננס שגורם לאנשים כל הזמן לומר, עוד שנייה זה הולך לקרוס, עוד שנייה זה הולך ליפול. בינתיים בייננס ממשיכה לסגשג ולעשות. כשבייננס יצאה ואפשרה המרה כל כך מהירה בין מטבעות למטבעות, אני אמרתי, שיט, זה חייב להיות לא חוקי. הבעיה היא שלכאורה, לא בדיוק, הקריפטו לא יושב תחת הגדרה מנייה, obviously, הוא גם לא איגרת חוב, הוא גם לא זה וגם לא זה וגם לא זה. ויש איזשהו דיון שבסופו אומרים, מהו הדבר הזה? כי מניה מקנה בעלות בחברה, זה לא זה. איגרת חוב, הבטחה להחזר חוב, זה לא זה. אז אחד הדברים שהתפשרו עליהם זה מה שנקרא קומודיטי, סחורה.
אז ה-SEC בא וטוען שבייננס, הדבר הזה, הוא בורסה של ניירות ערך, ואז הוא תובע, הוא בעצם מגיש תביעה נגד בייננס, והוא רוצה עכשיו לפרק אותה. עכשיו, בייננס בתגובה יכולה לבוא ולטעון, את הגנת, לא ידענו שזה לא חוקי, זה לא מוגדר שקריפטו זה נייר ערך.
אמת דיברתי.
Mm-hmm. אבל אתמול, בתביעה של ה-SEC, היה ציטוט מדהים מהבחור בבייננס, שהוא בעצם קצין הקומפליינס הראשי, ציוד בעברית. הוא אחראי לוודא שהם עונים על הרגולציה. והבחור הזה אמר לאחד אחר שעבד איתו את הציטוט המדהים הבא. אני רוצה שתקריא אותו במבטא אמריקאי יפה. וזה עוד פעם, קצין הציוד של בייננס אומר לחברו למחלקה.
We are operating as a fucking unlicensed security exchange in the USA, bro.
אז עכשיו, ברור שאחרי שמי שאחראי על הציוד לרגולציה בחברה אומר כזה דבר, אז זה מונע מהם את טעונה, לא ידענו, האמת דיברתי וכל זה, ככה שנראה שבייננס בדרך לצרות רציניות, ולא התפלא אם סם בנקמן והסיני מבייננס יהיו שותפים לתא בכלא בקרוב.
לפני כמה שנים באתי לחבר, תומר, שהוא מאוד עמוק בתחום הקריפטו, ובאתי עם איזושהי טענה סטייל שהרשות לניירות ערך לא מספיק אפויה בנוגע לקריפטו, אז היא לא בדיוק יודעת איך לטפל בזה ומה לעשות, והוא אמר לי, ביץ' פליז. לרשות לניירות ערך יש יכולת לעשות מה שנקרא אכיפה מנהלית, שזה אומר, הם יכולים כאילו לשכתב את החוק לאחור. זאת אומרת, בוא נגיד שלא הוגדר בחוק העניין הזה של קריפטו, אבל בדיעבד, in retrospect, הם אומרים, על פי מבחן המהות, הדבר הזה אפשר להשקיע בו, זה עולה, זה יורד, זה מתנהג פיירלי כמו ניירות ערך אחרים, אז in retrospect, אני מחליטה שבדיעבד זה היה דבר שהוא תחת החסות שלנו, והכנס על זה הוא XYZ. זאת אומרת, הם יכולים לאכוף חוק שלא היה קיים, אם לפי הפרשנות הדבר הזה מתנהג כמו מה שהם חושבים. אז כאילו כל מי שאומר, חה-חה-חה, זה לא כתוב בחוק, אז שידע של גופים כמו רשות לניירות ערך יש יכולת להמציא את החוק.
עכשיו, אנחנו, אז דיברנו על בייננס וכל זה, עכשיו אנחנו עוסקים פה בעיקר בהשקעות, ואיך זה בא ידי ביטוי במניות. בייננס היא לא חברה סחירה וגם לא FTX, אבל יש חברת קריפטו סחירה, קוינבייס. ומה שמעניין, שמי שילך למניה של קוינבייס ויראה מה קרה לה בעקבות הסיפור הזה, אז המניה של קוינבייס, אתמול שיצאה התביעה הזאת, חטפה חזק. שזה מעניין עכשיו, כי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אם בייננס נופלת, יורדת מתחרה, וקוין בייס תישאר לבד, אז אולי זה טוב, אבל למה המניה ירדה? זה מעלה סוגיה. מצד שני, מה שיותר סביר שיקרה לדעתי, ולכן המניה ירדה, זה איך הולך הביטגם של הזובי הקיר, אני תמיד שוכח.
אם בארזים, אם בארזים נפלה שלהבת.
אז מה יגידו הזובי הקיר? אז אם זה קרה בבייננס, אז כנראה שגם בקוין בייס לא הכל קשר לגמרי, ומאוד מאוד סביר שיהיה הבאה בתור ליפול חזק.
טוב, כתבו לנו מה דעתכם בנושא. לא שסיפקנו תיבת דואר.
אפשר לשלוח יונת דואר פה למפקדת מני טוקס.
טוב, החלק המשעמם מאחורינו, אז בואו נדבר על טסלה.
אתמול ראיתי נתון מאוד מעניין, שהמקום החמישי בארץ, במסירת רכבים מתחילת השנה, היא חברה ששנה שעברה מכרה 0 רכבים, היום היא כבר מקום חמישי,
וואלה.
היא חברה סינית בשם BYD.
שזאת החברה שוורן באפט.
נכון, זו חברה שוורן באפט השקיע בה, קנה חלק גדול מהחברה ב-2008, כשהייתה כלום ושום דבר. אז הרכישה על BYD מאוד מעניינת, אני חושב שנדבר על זה גם בקורס, נרחיב, יש שם מקומות שנדבר על ברקשייר, וגם
סליחה,
נדבר...
סליחה, אני שנייה רוצה לעצור אותך, כי אתה עכשיו זרקת איזה משהו פצצה לאוויר. זרקת עניין של קורס. כן, תראו, אנחנו מזבזים זמן על הפודקאסט הזה, אז בוא כאילו, monetize like motherfuckers. בגדול, אני ואמיל פותחים תוכנית הכשרה. תשמעו, אתם יודעים, תוכנית הכשרה במניות, תמיד נשמע משהו סקאמרי, אבל מי שיאזין לפרקים שלנו יבין שאמיל הוא מנתח פונדמנטלי, מנתח דוחות, את החברות, את הביזנס, את הכל, עושה תמחורים באמצעות אקסלים, ומה שאנחנו לומדים בקורס זה את ה-real deal, איך כאילו להעריך שווי של חברות, של המניות, להבין אם זה עסקה טובה או לא עסקה טובה, ואני נורא מתרגש שאתה עושה את זה איתנו, ויהיה גם לינק בתיאור של הפודקאסט.
כן, מתרגש גם, ואנחנו באמת, אני אלמד את כל הכלים, מה שאני למדתי, ואני אעביר את הכל, ויהיה מאוד כיף.
צריך לציין שאמילו עובד כמנהל השקעות, יש לו רקע במוסדים וזה, הוא עבד כסוחר סלש משקיע בגוף מה שנקרא נוסטרו, גוגלית, והוא פעיל, הוא עדיין אדם שעושה את זה, ועם המון המון, עם רקורד מדהים, אבל תקשיבו לפרקי הפודקאסט הקודמים, נראה לי שאתם תקבלו רושם לגבי העומקים שהאיש מסוגל להם.
תודה. אז מה שקורה עם BYD, ש-BYD בעצם יצרן הרכב החשמלי שהכי מאיים על טסלה. אז בארץ, אני ראיתי את זה וזה קצת הפתיע אותי, כי לא הייתי בעניינים, כש-BYD משאירה למעשה אבק לטסלה בארץ.
מה כל כך מיוחד ב-BYD?
אז מה שאני חושב שקורה זה קצת כמו שקרה באנדרואיד עם הסמארטפונים. מה קרה באנדרואיד? באפל באו ראשונים. אייפון היה הרבה מעבר לכולם. אבל אז אנדרואיד התחילו להדביק, ואנדרואיד הציעו מוצר שהוא לא הרבה פחות,
אחלה,
טוב,
עושה
לא הרבה פחות טוב מאייפון, והוא כן. פשוט זול יותר.
Mm-hmm.
עכשיו, בסמארטפון זה עבד לאנדרואיד. אנדרואיד תכס מוכרת יותר מאפל, וברוב המדינות בעולם היא מוכרת הרבה יותר. אבל בסמארטפון זה פחות חשוב, כי מדובר בסכומים נמוכים.
Mm-hmm.
אז כשאנדרואיד יותר זול מאפל, אתה בסוף יכול לקנות סמארטפון של אפל ב-$700 דולר, $800 דולר, $900 דולר. אנדרואיד טוב, יאללה $500 דולר, זה $400 דולר לכאן או לכאן, פעם בשנתיים, זה לא כזה ביג דיל. עכשיו, ברכב לעומת זאת, אז זה כבר יותר משמעותי, כי ברכב אתה מדבר על פערים של 10,000 דולר, זה יותר בעולמות האלה, זה כבר נהיה יותר משמעותי. עכשיו, אם הולכים לסין, בסין, BYD היא המקום הראשון ברכב החשמלי, וטסלה היא מקום שני, אבל הפער הוא מטורף. BYD מוכרת בסין פי 3 מטסלה. בקיצור, אז בסין, BYD היא יצרן הכי גדול של הרכב החשמלי, טסלה מקום שני, אבל יש המון יצרניות רכב חשמלי בסין, ומה שכנראה יקרה זה שבסין זה כמו מעבדה אבולוציונית כזאת, כשהם התחרו, הם מתחרות אחת עם השנייה באטרף.
ואז הממשל לוקח וקונסולידייטינג דם לחברת הרכב של הממשל הסיני.
זה אולי יקרה בעתיד. אבל בינתיים יש המון תחרות, יש המון חברות רכב חשמליות בסין, והן לאט לאט יוצאות החוצה, אז גם בארץ כבר, BYD הכי גדולה, אבל היא לא היחידה. יש גם את צ'רי, אני אפילו לא בטוח שצ'רי רכב חשמלי, אבל גם צ'רי מאוד חזקה כבר בארץ.
צריך להבין את האבולוציה של רכבים חשמליים ביחס למה שהיה בעבר. בעבר היו בונים רכבים שהתחול, בפנים שלהם הוא מכניקה מכונתית מאוד מורכבת, ואז היה צריך באמת מומחיות של ששוויצרים יודעים וגרמנים יודעים וכאלה. והיום רכבים חשמליים הם גם סוג של סמארטפון עם גלגלים, באופן הזה שזה הכל אלקטרוניקה ואפשר להרכיב רכב מחלקים שאתה קונה מכל מיני מקומות. אז אתם, יש סיכוי שאתם תראו כל יומיים מותג סיני חדש של רכבים חשמליים על הכביש, כי פשוט זה עניין של כזה להרים טלפון ולהגיד, טוב, תביא לי שתיים מנוע, שתיים זה וזה, מרכיבים כזה מחשב, הכל ממוחשב, וקל נורא, ובעצם הפוקוס פתאום נהיה על בעיקר מיתוג ושיווק.
יש מגמה באמת מאוד מעניינת, שפעם, אם נחשוב על זה, רכב היה בו חומרה מאוד מסובכת, הרבה חלקים שונים, והכל מאוד מכני ומורכב, ותוכנה פשוטה, מאוד פשוטה. מה זה תוכנה פעם של הרכב? לא יודע, זה היה להציג את המהירות, אני יודע כמה דלק יש. היום לעומת זאת המגמה היא אחרת. החומרה של הרכב הולכת להיות, כמו שאמרת, יותר ויותר פשוטה, והתוכנה נהיית מסובכת. ואז היתרון נהיה למי שטוב בתוכנה.
אז אם לעשות ההקבלה הזאת, יכול להיות שאנחנו מדברים על טסלה, אז בעצם טסלה יש לה את היא האייפון של הרכבים.
זהו, זו השאלה באמת, וזה קשה לדעת, עד כמה זה נכון, כי בסוף, אני לא יודע את התשובה, יש פה דעות לכאן או לכאן. כי בסוף טלפון זה משהו שאנחנו, האינטראקציה שלנו איתו היא מאוד, שאנחנו משתמשים בו, ואנחנו נוגעים בו, ואנחנו חווים אותו, את התוכנה. ברכב, לעומת זאת, רוב האינטראקציה, לא עם התוכנה, אלא בסוף היא עם ההגה ועם הנהיגה, אז עד כמה זה יהיה משמעותי ברכב?
שזה טסלה looking to לשנות. בעצם מה שטסלה אומרת זה שברגע שתהיה נהיגה אוטונומית, זה דיסטרפטור רציני, כי אם יש נהיגה אוטונומית, תחשוב על זה, הרכב יודע להביא אותך לעבודה, להוריד אותך, לאסוף את הילדים מהגן אם הוא רוצה, אז מי צריך רכב פרטי? הכל אומוניות. בעצם הרכב שלי, למה שהוא יהיה שלי? בזמן שאני הולך לעבודה, למה שלא באופן אוטונומי, לאסוף אנשים אחרים? והחזון שטסלה מסרטטת זה, אין קבינה של הנהג, הרכב נוסע לבד, יש יותר מקום ליותר נוסעים, והכל זה מוניות. כלומר, אתה קונה רכב, והרכב הזה, אתה אומר לו, טוב, שלך יום טוב רכב, והוא יוצא לדרכו, והולך ואוסף אנשים ומסיע, ויש לך מודל מוניטיזציה שמדברים עליו, שבו אתה עושה כסף מהרכב שקנית, אם תחשוב על זה עוד צד, זה בדיוק מה שעושה אדם שבבעלותו צימוניות.
כן, כן, זה מה ששמע כמו מונית. עכשיו, מה שמעניין זה איפה נמצאות היצרניות המסורתיות. ואתמול נתקלתי בשורת ציטוטים מדהימים, שמנכ״ל פורד, שהיא המתחרה הכי גדולה, או השנייה הכי גדולה של טסלה בארצות הברית, אומר, קבל עם ועדה, שאין להם כל כך סיכוי נגד טסלה, זה דבר שלא שורים מנכ״לים אומרים כל כך, והוא ממש מסביר בכל דבר למה הם בבעיה. אז הם קודם כל מסביר בתוכנה. הוא אומר, בתוכנה, אמרנו קודם, נכון? טסלה מייצרת לבד את הכל. אז אם היא מייצרת לבד את המערכות שלה, היא גם עושה את התוכנה, וזה יודע לדבר אחד עם השני, זה באמת דומה גם לאפל. לעומת זאת פורד, היא מביאה את כל המערכות שלהם, כל דבר אחד מיצרן שונה. הוא מספר שהם עובדים 150 יצרנים שונים, וכל אחד יש לו את התוכנה שלו.
שזה דומה לפי-סי.
נכון. ועכשיו, אבל ברגע שיש לך 150 יצרנים שונים, וכל אחד יש תוכנה משלו, מאיפה אתה יודע עכשיו, תחשבו איזה קשה זה לגרום לרכיבים השונים לדבר אחד עם השני.
The problem is the software are all written by, you know, 150 different companies. And they don't talk to each other.
Right.
So even though it says Ford on the front,
yeah.
I actually have to go to Bosch to get permission to change their seat control software.
Right.
So wow. Even if I had a high-speed modem in the vehicle, and I had the ability to write their software. It's actually their IP.
במובן הזה, טסלה, בכלל, טסלה זה חברה שמי שלא יודע, אחד הדברים שמדהימים בה, זה כל הרעיון, כל האינטגרציה בכלל. זאת, לטסלה נשענת על תוכנת ERP, מין תוכנת ניהול, זה כאילו, התוכנה הפנימית של טסלה, גם עוקבת אחר המלאי והאספקה וקצב הייצור והשיווק והזה, והכל נורא אינטגרטיבי וכל המידע עובר בצורה חלקה בארגון. כאילו לעשות דברים בצורה חכמה ויעילה, וזה מביא לכך שהפרודוקטיביות של טסלה עולה בהרבה על המתחרים. זאת אומרת, שינוי ברכב שיקח לחברה מסורתית, ייקח להם חצי שנה ליישם, טסלה יכולה תוך מספר שעות לעשות סימולציה ולהכניס את השינוי הזה.
אז את זה לא רק אבי שטרן אומר, עוד פעם, זה גם המנכ"ל של פורד אומר, אז הוא אומר, יש להם את הבעיה של התוכנה, שהם לא יכולים להתחרות, כי יש להם יותר מידי, גם יש להם יותר מידי ספקים שכותבים תוכנה נפרדת, וגם הם בעצמם, הם לא חברות תוכנה, הם חברות רכב עתיקות שקשה להם לעשות את השיפט התרבותי. בנוסף, יש את העניין שדיברת עליהם, טסלה היא פועלת בפשטות, כל הארגון שלה הוא מאוד פשוט, גם יש לה הרבה פחות דגמים, לחברות הרכב של פעם יש המון דגמים.
גם דומה למה שקרה באפל, כשסטיב ג'ובס חזר לחברה, והוא פשוט ביטל כל מיני מוצרים ודגמים, ואמר בוא נתמקד, זה, זה וזה.
עכשיו הוא ממשיך ואומר, טסלה גם יש רשת של כמו תחנות טעינה, כמו תחנות דלק, שאין לה אחרות, וגם זה מאוד קשה. ופורד המצב כל כך, כל כך חסר תקווה, שהם פשוט אמרו, יאללה, טסלה, אנחנו נשלם לכם, ותנו לנו את הגישה אליכם. והדבר הנוסף, הוא העניין של ההפצה. כשההפצה זה איך אתה קונה את האוטו. אז במודל המסורתי, כשאנחנו רוצים לקנות רכב, אנחנו צריכים, אנחנו נראה פרסומות, ואז נלך לסוכנויות רכב, ואז נקנה, ובדרך יש עוד כל מיני שחקנים שגוזרים קופון. ואצל טסלה אין את זה כל כך, טסלה גם לא משווקת כל כך.
היא לא מוציאה על שיווק, והיא גם הבעלים של סוכניות המחירות.
נכון, ואז מה שקורה...
ואפשר לקנות דרך האתר שלה.
בדיוק, וזה גם חוסך, והתוצאה של כל הדברים האלה, שהעלות של טסלה לרכב חשמלי חכם, היא יותר נמוכה.
וכתוצאה מכך הרווחיות על רכב של טסלה היא יותר גבוהה.
נכון, וזה דבר שלאורך זמן, כנראה, ייתן לטסלה יתרון מבני על המתחרות המסורתיות שלה, כי אם כל רכב עולה לטסלה פחות, זה אומר או שהיא יכולה למכור באותו מחיר כמו האחרות ולהרוויח יותר, או פשוט למכור במחיר נמוך יותר ולהרוויח אותו דבר, שזה עוד פעם, זה יתרונות שהם מאוד מאוד חשובים. מצד שני, דיברנו בהתחלה על הסיניות, אז היתרונות שיש לטסלה על השחקניות המסורתיות, על כל הטויוטות של העולם, הם לא קיימות כל כך מול השחקניות הסיניות, ככה שיהיה מאוד מאוד מעניין לראות לאן השוק הזה יתפתח.
אורייט, ואם כבר דיברנו על אפל, והדמיון שלה לטסלה, אז בואו נדבר על האפל ויז'ן. אתמול אפל שחררה קטגוריית מוצר חדשה מזה שנים, לא שלא ציפינו לזה, משקפי מציאות מעורבת, עכשיו קוראים לזה. אני הכרתי את זה בתור augmented reality, זאת אומרת מציאות רבודה, כלומר יש לכם משקפיים, אתם רואים את המציאות כמו כל משקפיים, אבל על גבי המסך יש עוד רובד, יש עוד נתונים שמופיעים, זאת אומרת מוסיפים לכם שכבה על העיניים, ואז אתם רואים עוד מידע, שזה בכלל דבר די מדהים. וזהו, אתמול שחררו את משקפי המציאות הרבודה של אפל. זה פשוט, שמים את זה על העיניים, אתה רואה את הסביבה שלך, ואז אתה רואה מסכים, אפליקציות, מכירים את זה שבסרטים האלה של, אתה יודע, העתיד קצת? כזה בלש חוקר בעתיד, ואז יש לו כזה מין, באוויר הוא מזיז כל מיני מסכים ופלחים וזה, כנראה שככה זה יראה.
זה איירון מן, קלאסי. המיקוד שלנו בהשקעות, איך זה משפיע על מניות, איך עושים כסף מהדברים האלה.
אבל, בוא שנייה נדבר כאילו מה שחשוב. עזוב אותך שנייה מניות.
אנחנו לא אוהבים מניות.
הגדג'ט.
מיותר מניות.
הגדג'ט. קונה או לא קונה?
אני לא קונה, יקר לי. יקר לי.
עזוב שנייה את המחיר. רוצה או לא רוצה?
אם הייתי מקבל את זה, הייתי שמח בהחלט.
זה היה גדג'ט כיף. הוא נראה שהוא כיף. נראה כיף.
נראה כיף, נראה כיף.
עכשיו אתה יכול לדבר מניות.
בהחלט נראה כיף. עכשיו יש פה כמה דברים, אבל קודם כל אפשר לדבר על מספרים או על נתונים. דבר שאני מאוד אוהב לעשות באירועים כאלה, אתמול היה לאפל אירוע שנקרא WWDC, שמציגים פה פעם בשנה כל מיני דברים, ובין היתר הם השיקו את המוצר שדיברנו עליו. השוק היה מאוד בציפייה, כי ידעו שהם ישיקו את זה.
מניית אפל היא פחות יותר בשיא כל הזמנים כרגע.
מניית אפל נכנסה לדבר הזה בשיא כל הזמנים, שזה גם משקף בין היתר את האופטימיות של השוק לגבי ההצגה הזאת. השוק לדע שני דברים. אחד, זה עד כמה היכולות של הדבר הזה היו מרשימות, ושתיים, היה המחיר. אז אפשר לראות, וממש אפשר לראות, זה מהמם לדעתי, לראות איך הגרף של המניה של אפל מתנהג לאורך האירוע. ואפשר לראות, בשנייה שאפל הציגה את המחיר, כי זה 3,500 דולר, קרו שני דברים. דבר ראשון, ואפשר לראות את זה בסרטונים מהאירוע, היה כזה רחש בקהל שלו. מה זה המחיר הזה? ובאותה שנייה אפשר לראות ממש את המניה של אפל צונחת. אני חושב שהיא ירדה באופן מיידי במשהו כמו 2%. שזה משקף את זה שהשוק היה מוחזב מהמחיר.
אמרנו שהמחיר הוא 3,500 דולר.
ולמה השוק מוחזב מהמחיר? כי האמת, התשובה היא שזה לא מאוד קשה לבנות מכשיר יקר עם יכולות מדהימות. זה לא קשה, זה לא מאתגר. אבל האתגר האמיתי הוא לבנות מוצר שהוא טוב והוא מרשים, אבל בפרייס פוינט, ברמת מחיר שהיא תאפשר אימוץ המוני.
אתה יודע מה שאני חייב להגיד? אני גיליתי לפני כמה זמן שלמייקרוסופט גם יש קסדה. אני קורא לזה קסדה, כי כאילו, כשאתה בודק את היכולות של המוצר, זה כאילו, למייקרוסופט כפר עליהם, באמת אוהב אתכם והכל, פשוט יש לכם את הנטייה להרוג כל סקסיות שיכול להיות במשהו, אז אצלהם זה כזה, הם הדגישו את היכולות למהנדסים וכאלה וזה, וכשאני ראיתי את המחיר של מייקרוסופט, זה היה כזה 3,500 דולר, ואמרתי, כן, כן, ככה זה מייקרוסופט, זה כזה תמחור שאף אחד לא זה, וכאילו מוצר לא סקסי, אבל כשאפל באים עם הדבר שלהם, אני חשבתי שהמחיר יהיה איזה $5,000 לדבר הזה.
הם דחפו לזה באמת טכנולוגיה מטורפת ומתקדמת, וזה דבר שלא נראה באף מקום, ואני ממליץ כל מי שלא ראה לראות את הסרטונים, אלא תצוגות תכלית, זה מאוד מאוד מרשים, אבל המחיר הוא גבוה. הדבר שישר חושבים עליו, כשרואים את הדבר הזה, זה המתחרה של אפל בדבר הזה, שהיא...
מטה.
מטה, או כמו שאבי אוהב לקרוא לה...
פייסבוק.
פייסבוק. ופייסבוק הלכה על גישה שהיא שונה לחלוטין מהגישה של אפל. אם אפל לוקחת מוצר, היא שם בו את הטכנולוגיות הכי טובות, אבל בגלל זה בלית ברירה מתמחרת אותו במחיר של $3,500, ולא רק זה, גם באפל, מי שראה, זה גם בגלל שהטכנולוגיה לא בשלה, הדבר הזה מחובר במין חוט מכוער כזה לאיזה חפץ חיצוני שנותן לו בטריה ומחזק את המחשוב. אז פייסבוק הלכה על גישה שהיא הפוכה. היא הלכה על מכשיר שהוא זול, שהוא בפרייס פוינט שיכול להיות לו אימוץ רחב, שזה $400, זה נקרא קווסט, לקווסט 2. יש בו טכנולוגיות שהן לא טופ אוף דה ליין, ובשפת העם הוא עדיין לא מספיק טוב. המכשיר הוא לא מספיק טוב של פייסבוק.
אוקיי, אז תראו, אני אוהב את חברת מטה, זהו האוקולוס, או כמו שהוא נקרא עכשיו קווסט,
ו... אתה צריך לתאר את זה למאזינים.
כן, למאזינים זהו חפץ פלסטי, אשר... יש לו מקום לעיניים. בסדר? עכשיו תראו, בהתחלה כזה היה מגניב הכל, אבל מה שקורה זה שיש איזה קושי לשים את זה. צריך לשים את זה לפרצוף ולסנחרן את הרצועות שהעיניים שחיו במקום, כי אני, כשאני עם משקפיים או אמור להיות, אז כאילו, אתה לא רואה טוב, אלא אם כן זה מכוונן בדיוק, וזה קצת ניג'וס והכל. כן יש, כשמשחקים עם זה משחקים, נגיד משחקים שאתה הולך ואתה יורה וזה, הבחילה מגיעה תוך איקס זמן. יש כל מיני דברים שכזה חשבתי לעצמי שיכולים לעשות טיפה יותר טוב, אבל התפיסה שלי זה שפייסבוק מוכרת את זה בזול, כי היא רוצה להחדיר את הקונספט לכל בית. בעיניי אנחנו לא מסכימים על זה, אבל זה גישת מכונת הקפה בזול, קפסולות אחרי זה. כלומר, מבחינתם, אם לכל בית יש את הקווסט, אז אנשים יצרכו את המטאברס, או יתרגלו לרעיון הזה ו... להרגיל את הקהל ולהשתלט בעצם על, על התחום הזה של המחשבי פרצוף.
אז זה לא שאנחנו לא מסכים, זה באמת הרצון. אז פייסבוק הלכה על גישה שהיא מתמחרת בזול, היא כל פעם מתמחרת את המכשיר בזול, המטרה היא שכמה שיותר אנשים יקנו את זה, ואז לעשות איטרציות כל שנה לשפר בקצת, עד שהטכנולוגיה תהיה מספיק בשלה, ומוצר במחיר של $500 יהיה מספיק טוב לאימוץ המוני. העניין הוא שכרגע הטכנולוגיה היא לא בשלה. גם מה שאפל עשתה הוא לא בשל, למה הוא לא בשל? כי יש חוט, וזה יקר מדי. אם אפל הייתה מוציאה מוצר כזה ב-$1,000, אז היה כבר אפשר לדבר. וגם מה שפייסבוק עשתה הוא לא בשל, כי המוצר לא מספיק טוב. כרגע ממש יש פה מרוץ בין שתי החברות.
אבל אין ספק שזה ייפטר.
אין ספק שזה ייפטר. אני לא יודע אם רבים זוכרים מה הסמארטפון הראשון שאפל הוציאה, לא הרבה יודעים. אייפון היה הסמארטפון השני שאפל הוציאה.
וואלה.
הטלפון הראשון שאפל הוציאה היה ב-2005, בשיתוף עם מוטורולה. זה היה פלופ רציני, זה לא היה בשל. וגם סמארטפונים באופן כללי, אפל בעצם הביאה את שוק הסמארטפונים לבשלות עם האייפון, אבל סמארטפונים כבר היו אפילו 10 שנים לפני זה, אז באמת לוקח זמן לטכנולוגיות להבשיל. אין ספק שהטכנולוגיה הזאת תבשיל, וכשהיא תבשיל, זה יהיה מאוד, מאוד משמעותי, ומי שינצח יזכה בקופה גדולה. עכשיו, אני קורא לדברים האלה פרדיגמות מחשוב.
כן, אתה קורא לזה פרדיגמות מחשוב.
שלמעשה עד היום היו 3 פרדיגמות מחשוב משמעותיות. הראשונה והכי פחות מעניינת היא המחשבים המרכזיים, mainframes, IBM. IBM ניצחה, זכתה בגדול. בדור השני כולם חשבו ש-IBM תנצח, הדור השני הוא המחשב האישי, אבל בדור השני מי שניצח בפרדיגמה של המחשב האישי לא הייתה IBM, גם לא הייתה חברה קטנה בשם אפל שהתחילה, אז אלא מייקרוסופט. מייקרוסופט לקחה בסערה את פרדיגמת המחשוב השנייה, ואז הגיעה השלישית. הסמארטפונים, וגם שוב פה, הצפייה שמייקרוסופט תשתלט, לא רק שהציפייה הזאת הייתה, מייקרוסופט גם הראשונה שחזתה את זה, ביל גייטס דיבר על זה שנים, והיא הראשונה שהוציאה סמארטפונים משוכללים, כבר ב-2003, היה סמארטפונים של ווינדוס, אבל מייקרוסופט לא הצליחה, היא נכשלה כישלון חרוץ בפרדיגמה השלישית, למרות הניסיונות שלה, ומי שזכתה בפרס הגדול הייתה אפל, שהייתה ראשונה, וגוגל השנייה. עם אנדרואיד.
ונראה לי שהרבה אנשים לא מבינים מה זה אפל. אז אני רוצה שנתת לכם פרספקטיבה, בסדר? אחד מכל 5 סמארטפונים בעולם הוא של אפל, הוא אייפון. ומהמחירות, 25% מהמחירות זה אייפונים. בעולם. עכשיו, בארצות הברית, 65% ממחירות הסמארטפונים זה אייפונים. בטאבלטים, אפל מחזיקה נתח שוק של רק 30%, סליחה, אבל כמעט 60% מהגלישה באינטרנט זה דרך הטאבלטים של אפל, האייפד. אפל מחזיקה יותר מ-50% מסגמנט השעונים החכמים בעולם, ולדעתי המספר יותר גבוה, 25% משוק האוזניות האלחוטיות העולמי, כשהנתון המדהים הוא שההכנסות של אפל מהאירפלאגס, מהאירפודס, ההכנסות של אפל מהאוזניות שלה עולות על אלה של אנווידיה, והרווחיות שלהם גדולה יותר. זאת אומרת, האוזניות של אפל הם עסק יותר רווחי מאנווידיה. ובשנת 2020, עברנו איזשהו טיפינג פוינט שבו היקף הגלישה מסמארטפונים עקף את המחשבים האישיים. זאת אומרת, היום אנחנו, העובדה שאפל היא השלטת בתחום הסמארטפונים, מקנה לה המון כוח, חזקה, על התעבורה באינטרנט. עכשיו, כל שחקנית רוצה להיות השלטת בפרדיגמה הבאה. וזה המרוץ של מטה, של פייסבוק. היא רוצה להיות השלטת בפרדיגמת המחשוב הבאה, שהיא מחשב הפרצוף.
אז עכשיו, ועכשיו יש לנו מרוץ. יש לנו מרוץ. כשכרגע יש פה שתי שחקניות מרכזיות של אפל ופייסבוק, כל אחת לקחה גישה שונה. פייסבוק, כמו שאמרנו, שמה טכנולוגיות זולות, יחסית מיושנות, במטרה להפיץ את המכשיר שלה לכמה שיותר משתמשים. אפל לעומת זאת באה מלמעלה. אפל אומרת, אני אתן לכם את הדברים הכי top of the line, הכי טובים, אבל זה יהיה יקר. ואני יודעת שמעט יקנו את זה. יחסית, ואנחנו רוצים שזה יהיה בהדרגה, אז אפל בעצם לאורך הזמן תוריד את המחיר ותשפר את הטכנולוגיה. בפייסבוק זה כנראה יהפוך. פייסבוק בהדרגה יעלו את המחיר ותשפר את הטכנולוגיה, עד שמתישהו תהיה הצטלבות.
עכשיו בוא נשאל שנייה את השאלה. המחירות של הקווסט, האוקילוס של מטה, זה בסביבות ה5 מיליון היום בשנה?
משהו כזה. המטה קווסט 2 שיצא לפני 3 שנים, הוא מחר עד היום. אין עיתונים רשמיים, וכנראה שהוא מחר סדר גודל של 15 עד 20 מיליון יחידות, אז כן, זה משהו כמו 5 מיליון בשנה.
יפה, וזה עולה איזה 400-500 דולר כזה. אני חושב שהמחירות של אפל יגיעו למיליון 2 השנה. אמי לא מסכים.
למי? לא, לא יכול. אמרת 3 מיליון שלא הסכמתי.
לא, אמרתי 1.2 מיליון. כאילו, 2 מיליון אני רואה.
יכול להיות. זה דברים שיכול להיות.
אני חושב שכל ריץ' קיד, כאילו, יצטרך כזה. בינינו, הקטע עם המוצרים של אפל זה שיש להם, הם לא פחות תכשיט מאשר מוצר. כלומר, אדם עונד מוצר של אפל כדי להוטט בין היתר שהוא שייך למעמד יותר גבוה. יש אנשים שאשכרה, כל פעם שיוצא דגם חדש של אייפון, חייבים לקנות אותו כדי להוטט לאנשי עסקים שהם כאילו הכי מעודכנים ויש להם את הכסף. אז אני חושב שילדים עשירים בעולם המערבי, אתה יודע, זה בייסיק.
זה יכול להיות, אבל הנקודה המשמעותית של לחברה כמו אפל, זה נכון גם לפייסבוק, לשתי החברות. אם אפל מוכרת 1 מיליון מכשירים או 3 מיליון מכשירים, זה לא רלוונטי, זה כמות שהיא מאוד מאוד קטנה עבור אפל, והיא לא משמעותית. מה שבאמת משמעותי זה מה היה הקצב. גם אפילו למכור 10 מיליון מכשירים זה לא מעניין את אפל. השאלה מה יהיה התוואי? ועוד פעם, התוואי, מה שאפל חייבת לעשות, וזה יקרה, כן? אין פה שאלה בכלל. זה בהדרגה לרדת לפרייס פוינט שהוא יהיה יותר אפורדבול, וכנראה זה ייראה כמו בקו של המקים, שיש מק ב-$1,000 וגם יש מק ב-$10,000, וזה יגיע למקומות האלה. ופייסבוק בהדרגה גם תלך ותעלה, וזה מאוד מאוד מעניין, וקשה לצפות מה יהיה בעתיד ומי ינצח את זה.
אני אגיד לך, אבל מה עוד מעניין בסיפור הזה? אפל לא רק מוכרת לך את המכשיר וזהו, היא מרוויחה גם מכל האפליקציות שאתה אחרי זה מוריד. לאפל יש את חנות התוכנות הגדולה בעולם, האפ סטור. זאת אומרת, אפל מוכרת לך מכשיר רכישה, שבו אתה קונה עוד תוכנות ועוד יישומים ועוד דברים. מבחינת אפל, גם כשקונים אייפון יד שנייה, זה עדיין ממשיך להכניס לה כסף. אז בעיניי באותו אופן, אז הם עכשיו משחררים במחיר יקר, ואז מתישהו תוך כמה שנים זה מוצא את עצמו לשוק היד שנייה, במחיר יותר זול, נהיה יותר אפורדבל, אנשים קונים, וככל שהמכשירים שלה יותר נפוצים, יש אפקט רשת יותר חזק, והיא מסוגלת to monetize of it.
בגלל זה הפרס בניצחון, בפרדיגמת מחשוב, הוא כל כך גדול, וזה באמת מה שקורה, כשמייקרוסופט ניצחה את עולם המחשבים האישיים, היא הרוויחה המון. כשאפל וגוגל ניצחו את הפרדיגמה של הטלפון החכם, הם גם הרוויחו המון. אפל הרוויחה המון בעיקר מהמכשירים, אבל גם מחנות האפליקציות, וגוגל גם הרוויחה בעיקר מחנות האפליקציות. שתי החברות מרוויחות המון. ומי שיזכה בפרדיגמה הבאה, הוא גם ירוויח הרבה. וכרגע שתי המועמדות הן אפל ופייסבוק, אבל האמת שההיסטוריה מראה שמאוד קשה לחזות מראש מי ינצח. מה, עוד דבר מעניין, היו עוד שני דברים שקרו, שאותי עניינו בקשר להכרזה של אפל אתמול. נכון, אמרנו שתוך כדי ההכרזה, כשהמחיר פורסם, המניה של אפל ירדה. אבל במקביל לזה שהמניה של אפל זז, היה עוד שתי מניות שנתנו תזוזות בולטות אתמול, במהלך ההכרזה של אפל. המניה הראשונה...
יוניטי.
יוניטי, עכשיו יוניטי, אני חושב שדיברנו עליה...
עשינו לה פרק.
דיברנו עליה הרבה באחד הפרקים, אז אני ארענן. שיוניטי מרוויחה משני דברים, היא מרוויחה ממנוע גרפי, כלומר...
מפתחים משחקים באמצעותה?
כל מי שמפתח משחק, או למובייל, אפילו איזשהו יישום גרפי, הוא חייב להשתמש במנוע גרפי, או של יוניטי, או של...
Unreal.
או של Unreal Engine, שזה של אפיק. והדבר הזה שהיא מרוויחה מפרסמות. בכל אופן, אפל, במהלך ההכרזה אתמול, סיפרה שהדבר הזה נעשה בשיתוף פעולה הדוק עם יוניטי, כלומר, יוניטי תרוויח הרבה כסף, במידה, ואפל תצליח בשוק הזה, ובאופן מיידי, ממש אפשר לראות את ההתנהגות של המניה לאורך הזמן, בשנייה שאפל הזכירה את השם יוניטי, השנייה של יוניטי טסה, ממש באופן מיידי, ככה שהיא עלתה, אני חושב, במצטבר משהו כמו 20%, ממש ברגע.
צריך להסביר שנייה, למה נגיד לאפל זה לא קרה, למה יוניטי עולה כל כך, אבל מניית אפל לא עולה כל כך, כשדברים מדהימים נאמרים, כי אצל אפל זה היה די ידוע, ואנשים נערכו לזה, זה היה מאוד צפוי, והסיפור עם יוניטי אתמול היה סוג של הפתעה, כאילו, ואז בבת אחת, זה לא באופן הדרגתי, בבת אחת כל ה...
נכון. ברגע שהשוק פתאום שומע שיוניטי תהיה שותפה המרכזית של אפל במציאות הרבודה, זה מידע חדש שנכנס למניה, זה אומר שיש פה אופציה להכנסות ורווח נוסף, והמניה עפה, ממש באופן מיידי. ומניה נוספת שזזה, שזה קצת פחות אינטואיטיבי, המניה של אינטל, שגם עליה יש לנו פרק, לא?
לא יודע אם שחררנו את זה בסוף.
אולי זה בארכיון הגנוז של מני טוקס.
בארכיון הגנוז, יכול להיות. לא יודע אם הקלטנו אותו בסוף. נראה לי שלא הקלטנו אותו בסוף. דיברנו על אינטל, אבל כאילו לא הקלטנו את הפרק הזה.
אז למה אינטל זזה? כי באינטל גם קרה משהו מעניין. אינטל הרי, אם היא מרוויחה כסף, מזה שכשקונים מחשבים, יש את הצ'יפים של אינטל. ואפל לפני שנתיים עשתה משהו שהוא מאוד דיים על אינטל. היא יודעה שהיא מפסיקה לעבוד עם אינטל ברוב המוצרים שלה, והיא עוברת לעבוד עם שבבים שהיא מפתחת בעצמה. וככה אתמול, על הדרך, הם סיפרו שכן, יש להם דור חדש למעבד שלהם, מה שנקרא M1, M2, והם סיפרו שם שהמעבד שהם הולכים לשים, הוא יהיה פי 12 יותר חזק מהמעבד הכי טוב של אינטל. ואז ברגע שהשוק שומע את זה, עוד פעם, זה מידע חדש, זה ממחיש כשאינטל נמצאת בפיגור עוד יותר משמעותי ממה שחשבו, והמנה של אינטל יורדת באופן מיידי.
טוב. בעיקרון, יש לנו... בוא נדבר על זה, בסדר? בוא נדבר על זה.
אי אפשר לצאת מהליינאפ. הליינאפ הוא קדוש אצלנו.
הליינאפ הוא קדוש.
אין כמו הליינאפ.
אנחנו מקדשים את הליינאפ. אז בוא נגיד כמה מילים על תקרת החוב.
אני בינתיים אעשה פנים של...
של ככה. אז ככה, אז תקרת החוב האמריקאי, הסיפור הוא כזה, יש חוק בארצות הברית שאומר שיש לממשל האמריקאי דדליין, שעד אליו הוא אמור לא להיות בחוב מעל רמה X. עכשיו, מה שקורה זה שהממשל האמריקאי בהרבה מאוד חובות ומעל התקרה. מה עושים כדי לפתור את זה? בעיקרון יש שלושה פתרונות. פתרון אחד זה לדחות את ההחלטה, לדחות את הדדליין. פתרון שני הוא להעלות את הרף של תקרת החוב. והפתרון השלישי שאף אחד לא רוצה בו זה לצמצם את החובות. כאילו זה פשוט בלתי אפשרי לצמצם חובות בשלב הזה. אז יש דדליין, ופני אנף, הדדליין היה בינואר והם לא עמדו ברמה. אז ארצות הברית בחריגה היא באוברדרפט על החובות שלה. ומה קורה במצב שבו מגיעים לדדליין ולא עמדנו בתקרה? אז בעיקרון לשם כך הוגדרה פרוצדורה עבור משרד האוצר האמריקאי שנקראת Extraordinary Measures, צעדים מרחיקי לכת, שזה אומר להרוויח קצת זמן. במצב הזה משרד האוצר עושה כל מיני פליק פלקים, לוקח כסף מכל מיני קרנות פנסיה של עובדי מדינה, לוקח כסף שמיועד להתערבות בשוק המתח, מגרד כסף מפה ומשם כדי להרוויח קצת זמן, עד שתושג החלטה שתפתור את בעיית תקרת החוב. עכשיו, במה זה תלוי? בסופו של דבר זה תלוי בהסכמה בקונגרס. צריך שהרפובליקנים והדמוקרטים יסכימו לקבל איזושהי החלטה. והבעיה מאוד נפוצה בשנים האחרונות בגלל שיש חוסר איזון בין קונגרס לסנאט, כך שפה יש כוח לדמוקרטים, שם יש כוח לרפובליקנים, ואז בסיטואציה הזאת שצריך לקבל החלטה unanimous כזה, אז יש מקום לסחטנות. אז עכשיו הרפובליקאים סוחטים את הדמוקרטים ואומרים, אנחנו לא נאפשר לכם לעבור את זה בשלום, אם לא תיתנו לנו XYZ. בקיצור, בינואר היה הדדליין, עברנו את ינואר, מאז משרד האוצר הפעיל extraordinary measures והודיע שעד יוני, אם לא תתקבל הסכמה, ייגמר לממשל האמריקאי הכסף. אין כסף. עכשיו, מה קורה במצב כזה?
מה קורה כשאין כסף?
אז הרמה הראשונה של אין לנו כסף נקראת shut down, שזה אומר שהם לא משלמים לעובדי מדינה ולספקים. הרמה השנייה של אין לנו כסף זה default, שזה אומר לא משלמים לאף אחד, לא משלמים ריביות על אגרות חוב, לא משלמים כלום. עכשיו, default קרה רק פעם אחת בהיסטוריה האמריקאית, זה היה במלחמת 1812. כתבתי על זה פוסט בקבוצת Money Talks, שווה לכם לבדוק. אבל זה בדרך כלל לא סכנה, כי מה שקורה תמיד זה כמו המשחק צ'יקן. יש לך שני רכבים שנוסעים אחד אל עבר השני, וכזה מי שימצמץ ראשון, מי שיסטה, הוא כאילו הצ'יקן. אז בדרך כלל מגיעים כזה עד קרוב לנקודה של השבר, ואז מגיעים להסכמה, ואכן הושגה הסכמה בימים האחרונים בין הרפובליקאים לדמוקרטים. במסגרת ההסכמה הרפובליקאים דרשו קיצוצים תקציביים במשרדי הממשלה למעט משרד הביטחון. דבר נוסף שהוסכם עליו זה שדוחים את ההחלטה על תקרת החוב ל-2025.
אז זה אומר שכרגע העניין נפטר, היינו קרובים לדיפולט, שזה סוג של כמו פצצה גרעינית כלכלית, שזה די היה מחרב את הכל. זה דבר שהוא כל כך קיצוני ש... אני נגיד כמשקיע, הדברים האלה... זה תוצאה שהיא כל כך קיצונית שאני כזה אומר, אוקיי, אין מה לעשות עם זה. אם זה יקרה, אז הלאה בבעלה, זה יום הדין, הכל יקרוס. ולכן, במידה מסוימת, אפשר להתעלם מזה, כי אין למה להתכונן ליום הדין. גם ככה הכל, לא יודע, לא יהיה בנקים, יכול להיות שלא יהיה לנו אוכל.
כן, בדיוק.
זה מצב שהוא כל כך קיצוני, שאין מה לעשות איתו.
זה הדבר שאתה חושש ממנו, אז תקנה נשק, מה מטריד אותך תיקה שקורת שלך?
כן, זה בדיוק, בדיוק, אין מה לעשות עם זה כל כך. מצב, ובאמת מה שקורה, שכל כמה שנים מגיעים לנקודה הזאת, ואז מגיעים להסכמות ברגע האחרון.
עכשיו, תראה, אחד הנושאים היותר בעייתיים, שהנטייה שלי להאמין שרוב האנשים לא מבינים בהם, זה כאילו מין המקרו של המקרו, נקרא לזה, הגלים הסוציו-כלכליים וכאלה דברים. ובכל זאת קראתי פוסט מעניין בטוויטר של איתן ברסקי, והוא אמר, הוא סיפר את איך ארצות הברית מגיעה למצב הנוכחי, שבו היא כל הזמן באוברדרפט. אז הוא אומר, התקציב האמריקאי מתחלק לשניים, יש הוצאות חובה והוצאות רשות. נגיד, הוצאות חובה זה שחייבים לממן בתי ספר, בתי חולים, הוצאות רשות זה שצריכים כאילו מטריות נייר לקוקטייל. כאילו, שיהיה. Anyway,
רשות לא חייבים.
בדיוק. אז מה שקורה זה שלפני, אתה יודע, 50, 60, 70 שנה, הוצאות הרשות היו האחוז הגדול מהתקציב, ועם הזמן הגענו למצב שהוצאות החובה הם רוב התקציב. אנחנו בערך באזור ה-75% מהתקציב האמריקאי הוא הוצאות חובה, כלומר, לא משהו שאפשר לשנות בכלל. והציפייה היא שעד 2032, 100% מהתקציב האמריקאי יהיה חובה, כבר אין מקום לרשות. עכשיו, מי שיסתכל גם בנתונים שמציג ברסקי שם, הוא מראה שיש נפתח פער תמידי שלא ייסגר בין ההכנסות להוצאות של הממשל האמריקאי, ברמה, באופן כזה שיש להם יותר הוצאות מההכנסות, ממיסים, ושני הקווים האלה כבר לעולם לא ייפגשו. זה כאילו אנחנו בדרך למצב קבע של גרעונות וחוב למעשה שהולך ותופח. אפשר להעלים עין מזה ולדחות את ההחלטות, ובסופו של דבר צריך להכיר בכך שאמיל, יש מצב שאנחנו הולכים לעתיד שהרבה ממנו מיסים.
תראה, להעלות מיסים זה לא פתרון קסם, כי ברגע שאתה מעלה מיסים, אז גם יש לך ירידה בפעילות הכלכלית, ואז חברות מרוויחות פחות, ואז יש פחות מיסים, אז יש פה איזה מעגל כזה שקשה לצאת ממנו באמת. אז אפשרות אחת היא להעלות מיסים, אפשרות שנייה היא להוריד הוצאות. ואפשרות שלישית היא שתהיה צמיחה כלכלית כשתפתור את הבעיה. זה גם דבר שיכול לקרות.
הבעיה עם להוריד הוצאות זה כשברגע שרוב ההוצאות שלך זה הוצאות חובה, אז כאילו, אתה יודע, אתה בדמין, אתה מפסיק לממן דברים חיוניים.
ההוצאות חובה זה יכול להיות חיוניים, או דברים שקשה לעשות אותם פוליטית. נגיד, לשלם, יכול להיות שלשלם פנסיות גבוהות, זה תקציב חובה.
כך או כך, כל פתרון כאן הוא בעייתי פוליטית.
נכון, הפתרון היחיד שלא בעייתי פה הוא צמיחה כלכלית, שזה אי אפשר לדעת אם יקרה, אבל אם פתאום יש איזה מהפכת AI שתגיע ותהפוך את הכל ליעיל ומוצלח יותר, אז זה משהו שיכול לעזור, אבל באמת...
אבל זה עניין של מזל, אתה מבין? אם מישהו ירצה לפתור את בעיית העתיד, הוא יצטרך לעשות משהו היום, ואתה לא יכול לעורר צמיחה כלכלית בלי שגם לזה יהיה מחיר של מיסים או הוצאות. אז בסופו של דבר צריך לקחת בחשבון את האפשרות שלא תהיה ברירה, אלא איכשהו לעלות מיסים. ואז השאלה, מה תהיה ההשפעה של זה על שוק המניות ועל מי? כי אם בודקים את החברות היום בשוק, ב-S&P, אני די משוכנע שיש לא מעט חברות שלא משלמות את מלוא המס שהן היו יכולות, כתוצאה מזה שהן משתמשות בפרצות בינלאומיות וכל מיני טריקים חשבונאיים, שאני כבר מזמן אומר שהעתיד הולך לכיוון שבו העולם צריך איזושהי, אתה יודע, מין אמנת מס שהיא סותמת פרצות. עכשיו יש הרבה, יש אנשים שיחסו על מה שאני אומר, חבר'ה, אני לא מדבר מהקטע של הכיס שלי או זה, אני מדבר על הקטע של מה מחויב מציאות. יהיו חייבים ליצור איזה אינטרנט בינלאומי של אמנת מס שמסונכרן, כדי למנוע את המצב הזה שאתה יכול פשוט לחמוק מתשלומי מיסים על ידי זה שאתה מזיז דברים מפה לשם. אז התזה שלי זה שיש סיכוי לא רב שצריך לחשוב על זה ולראות על אילו חברות תהיה תעוקת מס גבוהה יותר ממה שאנחנו רגילים היום בעתיד.
תראו, האמת שהיום יש, הדבר שאתה מתאר אליו הוא תופעה שקורית בעיקר בחברות בינלאומיות גדולות שמכניסות כסף מחוץ לארצות הברית. אפל, גוגל, פייסבוק, כל האלה. לא יודע מי שמע, אבל נגיד יש דבר שנקרא, בוא ניקח את פייסבוק כדוגמה, יש דבר שנקרא פייסבוק אירלנד. למה יש כזה דבר פייסבוק אירלנד? מסתבר שהאופרציה של פייסבוק מחוץ לארצות הברית, מנוהלת, נגיד בישראל, לדוגמה, מנוהלת במידה רבה על ידי פייסבוק אירלנד. למה זה קורה? כי זה בעצם חברה נפרדת מפייסבוק של ארצות הברית, שכל הרווחים בחוץ, בגדול, מגיעים לפייסבוק אירלנד, שהיא מקלט מס, ועל הכסף הזה פייסבוק לא צריכה לשלם, לכן היא עושה את זה, וזה הדבר שאתה מדבר עליו. אממה, בסוף, מה המטרה של חברה? המטרה של חברה היא להחזיר כסף לבעלי המניות. גם של פייסבוק, פייסבוק גם עושה את זה, עושה המון בייבק. דבר שניגע בו בהמשך, גם בקורס מדברים עליו הרבה. אז פייסבוק מחזירה כסף לבעלי המניות, אבל כסף שנמצא מחוץ לארצות הברית הוא כסף שהוא, אם מישהו שמע פעם מושג רווחים כלואים, זה. אז הכסף שנמצא בפייסבוק אירלנד הוא רווח כלוא. פייסבוק לא יכולה לגעת בו. ואם היא תרצה אי פעם לגעת בו, אז היא צריכה להחזיר אותו לארצות הברית, ובכל מקרה לשלם עליו את המס. אז האמת שאני כבר היום, כשאני מנתח חברה כמו פייסבוק, או כמו אפל, whatever, אני יוצא מנקודת הנחה שהיא משלמת את הרווח המלא, והסיבה לכך היא שבכל מקרה אין לי דרך אחרת לגעת בכסף. אז מבחינתי כבעל מניות, למרות שהיא חשבונאית, לא משלמת היום מס מלא, מבחינה כלכלית היא בכל מקרה תשלם, כי אם לא, אין לי איך לגעת בכסף.
אז האם מדאיג אותך מצב שבו מעלים את המיסים בהמשך?
אז עוד פעם, יש פה, אם אנחנו מדברים על אמנות מס בינלאומיות ודברים כאלה, לא, זה לא מטריד אותי בכלל, אני לא חושב שיש לזה השלכה מבחינת המניות. מה שכן יכול לקרות, זה דבר שקרה בבריטניה, לדוגמה לאחרונה, שם שיעור מס החברות עלה. אז אם מס החברות עולה, זה בהחלט דבר שפוגע בערך המניות. כי אם נחשוב על זה שנייה, כשאנחנו קונים מניה, אנחנו נהיים שותפים בחברה, אבל יש לנו שותף שקט שלא שומעים עליו הרבה. בכל עסק, גם בעסק שלך, גם בעסק שלי, תמיד יש לנו שותף שקט.
ארקדי גיידמק.
שהוא לא גיידמק, אבל הוא הממשלה. הממשלה היא שותף שקט בכל עסק במדינה. ובכל עסק בעולם, שיש איזושהי ממשלה, הממשלה היא שותף. מה השותף הזה עושה? השותף הזה לא מתערב לך בניהול העסק. הוא לא אומר לך מה לעשות. אבל בסוף כל שנה הוא בא ואומר לך, חלק מהרווחים שלך, חלק מהעסק שלך הוא שלי, אתה צריך לתת לי אותו. ואם המדינה, ואם השיעור מס החברות יעלה, המשמעות היא שהחלק של השותף השקט בעסק שלך עולה. כלומר, החלק שלך בעסק שלך יורד, ולכן הוא יש שווה פחות. אז בהחלט, כשמיסים עולים, השווי שלנו, החלק שלנו בחברות יורד, והמניות יהיו שוות פחות. אז זה בהחלט דבר שעשוי לקרות.
אנחנו לא אומרים את זה גם בקטע של תתחילו לדאוג, זה קורה עוד מעט, תמכרו את המניות שלכם, זה ממש לא הכיוון. אותי זה סתם מעניין הרעיון הזה של כאילו לאן העתיד שלנו הולך, מה הגלים המאקרו כלכליים, אבל נראה לי שאנחנו לא נספיק לדחוס את כל הרעיונות שלי לפרק אחד, לפרק הזה. צריך לדבר על זה מתישהו בעתיד. תראה, הגעתי לסוף הפרק שלנו מאוהר, בדרך כלל, בסוף הפרק, אנחנו בוחרים שיר ועושים שמח וכאלה, אבל אני חושב שאת הפרק הזה אתה תסיים, אמיל. כי אני ממש מאוחר כרגע.
כן. תשמע, אני אומר שנחשוב על כל מה שקרה היום.
כן, אני חושב שאנחנו ניקח את הזמן הזה עכשיו לחשוב.
היה פה אירועים.
אני מציע לכולכם לחשוב ולתת את הדעת על מה שקרה פה היום. אני חושב שכדאי שתיקחו זמן, אולי ליד האגם. אולי על שפת המדרכה, כל מקום שנותן לכם השראה.
תשמע, אני הולך לחגוג בו, מי שלא רואה ביוטיוב באמת חבל, יש פה תאורה מדהימה במפקדת מאני טוקס, אז אני הולך פשוט ליהנות מהתאורה.
כן, אנחנו הולכים לשחק עם הקליקים.
אולי תראה קצת לקהל בבית, איזה מכשירים יש פה.
לא חושבים סודות מקצועיים כפר, זה לאט לאט.
אני ממליץ לכם לבוא לבקר, אולי נפתח פה מוזיאון מאני טוקס.
מרכז המבקרים, כן, בואו למרכז המבקרים של מאני טוקס עם המופע אור קולי.
אני ממליץ, כדאי. היית במוזיאון של אימפריאל?
לא.
לא?
מה זה המוזיאון של אימפריאל?
שווה, יש את מלון אימפריאל, שיש, הרוב מכירים אותו מבר המשקעות השווה שלו.
אני מכיר את הבר.
כן, כולם מכירים את הבר, פחות המלון.
עשו שם איזה משהו, את הארוחות בתוך הזה.
אז עשו, כן, יש שם דבר מאוד יפה, הם לקחו את כל המלון, פירקו אותו, ונתנו לשורה של אומנים, כל אומן לקח חדר, והוא בעצם עשה בו אקזיביט, כל החדר הפך לאקזיביט, ממש מגניב.
אגב, אנחנו לא מקבלים תשלום מאימפריאל, או אף סוכנות פרסום, לכן אתם מוזמנים לשלוח לנו צ'ק. תשלחו זאת, מאני טוקס, את הדואר 6.
בהחלט, בהחלט. כל מי שמגיע לאימפריאל, שיגיד מאני טוקס, והוא יקבל הנחה של 0%.
וככה זה אנחנו, זה רוח הפרגון של הפודקאסט. אנחנו כזה מעודדים אתכם לצאת לטייל, לכו למלון אימפריאל, תראו את החדרים המוצבים.
אבל בהחלט, ומי שהלך לאימפריאל ואוהב את הארוחה, מומלץ אחרי זה לבוא גם למרכז המבקרים שלנו, ויכול להיות שנעשה את הארוחה דומה ביום מן הימים.
נכון. לאחר מכן אתם מוזמנים לסעוד ממסעדת טרה על העיר. זה היה כזה בטיילת, טרה זה קראו לזה? יוטבתה, יוטבתה. יוטבתה, לא טרה. יוטבתה, ולאכול את הסופלה המפורסם.
בהחלט. אז יאללה. Peace.
Peace and love.